היי חברים יקרים, ברוכים הבאים לפודקאסט יש על מי לבנות, המקום שבו תקבלו תשובות לשאלות נפוצות בקרב בוני בית פרטי בישראל. אשתף אתכם בניסיוני ודעתי וניכנס לעובי הקורה בכל הקשור לנושא הבנייה. ברוכים הבאים, האזנה נעימה. אז מהי בנייה קלה? האם היא עדיפה על הבנייה הקונבנציונלית? אילו שיטות בנייה קלה קיימות? פתיח קצר ומתחילים. אז מי שעדיין לא מכיר, שמי יוחאי נמר, אני מתכנן בתי חלומות אדריכליים, כולל ליווי משלב בחירת המגרש ועד הכניסה לבית. תוכלו למצוא אותי בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב, בספוטיפיי, ולהתרשם מעבודותיי באתר האינטרנט שלי, namerarc.com. אז בנייה קלה זה בעצם שם של קבוצת שיטות בנייה שאינם כוללות שימוש בבלוקים ובבטון, כלומר לא בנייה קונבנציונלית, אוקיי? המוכרת והמאוד נפוצה בישראל. ובמקומה מורכב המבנה מחומרים שונים על גבי קונסטרוקציה יהודית מפלדה או מעץ. רוב מרכיבי המבנה נבנים באופן יהודי במפעל ורק ההרכבה נעשית בשטח. אני רק אציין, בשונה מהבנייה הטרומית הקלאסית, שזה בעצם בנייה קונבנציונלית שיצקו לפני, אוקיי? יצקו את הקירות לפני, את הרצפות לפני וזה, ורק הרכיבו כמו לגו. אוקיי? בנייה טרומית היא לרוב בנייה, היא לא מוגדרת כבנייה קלה, היא למעשה בנייה קונבנציונלית, היא מכילה בטון, היא מכילה פלדה. מה שנקרא בטון מזוין, בטון שמכיל בתוכו פלדה. פה אנחנו מדברים על משהו אחר, אוקיי? בעצם על מבנים שנבנים בקונסטרוקציה של עץ או פלדה, אוקיי? ויש חיפוי חיצוני. התחושה היא גם תהיה אחרת מהבנייה הטרומית. הבנייה הטרומית בתחושה היא מרגישה יותר כמו הבנייה הקונבנציונלית. אילו סוגים קיימים? אז יש בנייה מפלדה, שזה בעצם קונסטרוקציות פלדה וחיפוי מכל חומר שנבחר. יש בנייה מעץ, שגם זה קונסטרוקציות עץ וחיפוי מכל חומר שנבחר, יש כמה וכמה חומרים. ויש בנייה ממחולות, שפשוט לוקחים מחולות, ממש, אותן מחולות שמעבירים בספינות של הסחורה, ופשוט מפרקים מהם חלקים ומחליפים בחומרים אחרים. כמובן שיש לשים דגש על כל נושא הבידוד, לא משאירים את זה ככה, משתמשים רק בקונסטרוקציה שלהם בעיקר, יש כאלו גם כמה שהשאירו אפילו את הנראות החיצונית ופשוט צבעו וזה, ויש לזה קטע, אני לא אגיד שלא, אז בהחלט אפשר לבנות גם ממחולות, בעבר זה קצת יותר זול, לפני תקופת הקורונה זה היה משמעותית יותר זול, מי שרצה לבנות בבית בעלויות נמוכות, אז בהחלט היה אפשרי. היום עם הקורונה זה המחירים של מחולות הכפילו את עצמם, לדעתי לפני הקורונה זה היה משהו כמו $2,000, היום אנחנו כבר בקרוב $10,000, בכמה וכמה פעמים זה הכפיל את עצמו, אז זה כבר לא כזה זול, אבל תדעו שזה קיים. יש בנייה שזה בעצם יורט, יורט זה בית מונגולי, יש חברה ישראלית גם שעושה את זה ועושה את זה לא רע בכלל. אנחנו לא נרחיב עכשיו בכל סוג וסוג. בית מעץ וחציר, בית שהקונסטרוקציה שלו עץ, ויש מין בלות כאלו של חציר שהם בתוך רשת כזאת מוחזקים. עובי קיר הוא משהו כמו חצי מטר יוצא, ואז בעצם מטייחים את זה בחרסית. גם מראה מאוד מעניין, יש ריח נהדר באתר בנייה, בשונה מאתרי בנייה אחרים, יש ריח חזק של עץ ומאוד חווייתי, אני חייב לומר, בתור אחד שיצא לו לגעת בזה. ויש בית מלוחות מבודדים, שזה בעצם לוחות פח כאלו, שהם מכילים בתוכם או צמר סלעים או קלקר, יש כמה חברות בארץ שמייצרות את זה, זה אותם הלוחות הגליים האלו שהרבה פעמים אנחנו רואים, הרבה אנשים משתמשים בזה כדי לבנות מחסנים כאלו וכל כל מיני תוספות בנייה זולות, כי זה חומר די זול והוא מאוד מבודד והוא בסך הכל טוב. אז גם זה אפשרי. יש עולם שלם, דרך אגב, זה עולם שלם. כל הבנייה קלה, יש כל כך הרבה חומרים, וכל פעם נוצרים ועוד 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 חומרים. בחול, כל נושא הבנייה קלה הוא ממש ממש מתקדם. באירופה, בארצות הברית, באמת, הרבה מקומות. פה בארץ זה יחסית חדש, אבל כן, גם פה ניתן לבנות בית בבנייה קלה. אז יש כמה יתרונות מאוד מאוד בולטים בבנייה קלה, שזה בעצם בנייה בקצב מהיר. קודם כל זה מאוד מאוד מהיר. אני ראיתי איך בימים בודדים בונים, מרכיבים, לא בונים, מרכיבים שלד של בית פרטי בימים. זה פשוט, זה מדהים, הקיר מגיע כמעט מוכן, ופשוט לוקחים את כל הקירות, פשוט מרינים אותם, תופסים אותם, מחברים, וזה פשוט מדהים. הקצב עבודה הוא מטורף. מי שלחוץ על בנייה וכמה שיותר מהר, אז בהחלט בנייה קלה, זה בנייה מאוד מהירה. אני חושב, יותר מתאים לקרוא לזה בנייה מהירה מאשר בנייה קלה. ככה, אז יתרון נוסף, יתרון בולט נוסף, זה שהוא בעצם אפשר להגיע לרמת דיוק מאוד מאוד גדולה. אם בבנייה קונבנציונלית אנחנו רגילים לסטיות של כ-5 סנטימטרים בערך מכל אלמנט ואלמנט, אז בבנייה קלה אנחנו מגיעים לרמת דיוק ברמת המילימטרים, כן? זה דומה לנגרות, גם בנגרות, כל החרש עץ, חרש פלטה, כל התחום הזה הוא תחום שהוא מדברים בו במילימטרים, זאת אומרת שהסטיות הן מאוד מאוד קטנות. יתרון נוסף זה שמגוון מאוד רחב של חומרים, אפשר לחפות את הבית במגוון אדיר של חומרים, גם מבחוץ, גם מבפנים, וגם החלק הפנימי של הבית ניתן להשתמש בהמון חומרים בתוך המבנה, לפי מה שאנחנו רוצים להשיג. אם אנחנו רוצים להשיג בידוד מאוד מוגבר, אז ניתן לעשות זאת. נראות חיצונית מאוד שונה אפשר לעשות, מה שבבנייה קונבנציונלית אנחנו די מוגבלים. אלא אם כן תשימו את אותם חומרים הקלים מבנייה קלה על הבנייה הקונבנציונלית, אבל זה נלקח מהעולם של הבנייה הקלה, זה לא באמת בנייה קונבנציונלית פרופר. אז זה יתרון בולט של הבנייה הקלה. יתרון נוסף, שאין, זה יתרון שגם יכול להיות חיסרון, אבל בוא נגיד שבמדינה שלנו, שהיא מדינה חמה, וההתמגנות העיקרית פה ברוב חלקי הארץ הם מחום, אנחנו צריכים להתמגן מחום, אז יש פה יתרון בולט נוסף, שזה אין ספיגת חום. יכולות בידוד אופטימליות במגרשים מוקמים באזורים חמים, אין ספיגה של חום. עכשיו אני, נגיד אני לוקח עכשיו אוקיי, קיר בטון, שם אותו בחזית שהשמש כל הזמן מקבלת, שהקיר כל הזמן סופג שמש, אז הוא סופג חום, סופג חום, סופג חום, וגם אם יגיע הערב, הקיר הזה ימשיך לפלוט חום לתוך הבית, ואנחנו נצטרך עדיין להמשיך להפעיל מזגנים, עדיין יהיה חם. פה אין את העניין הזה, זה אפקט תרמוס מושלם. אני לוקח קיר מבנייה קלה, אוקיי? שזה קיר שהוא לרוב די חלול, אחמם אותו, אחמם אותו, אחמם אותו, שמש כל הזמן עליו, חזית דרומית אפילו, יגיע הערב, זהו, נגמר הסיפור. ברגע שאין שמש, מקור החימום הלך, הקיר אינו חם. הוא כבר לא סופג. אז זה בהחלט רמת בידוד מאוד מאוד גבוהה. יש לזה גם סוג של חיסרון, שאין לזה ספיגה, שנגיד במקומות קרים, מה שאין פה הרבה בארץ. אבל נגיד בחורף, אפילו שהוא קצר מאוד, בחורף, ברגע שהשמש הולכת, אז כבר אין את החום הזה, נצטרך לחמם את הבית על ידי הסקה או מזגן אפילו. נצטרך להפעיל כדי לחמם את הבית, כי הוא לא שומר אין לו ספיגה של חום. שוב, יש לו ספיגה מסוימת, אבל לא כמו בבנייה הקונבנציונלית. יתרון נוסף זה עמידות מעולה לרעידת אדמה. מכיוון שהמבנה, יש לו גמישות מסוימת, אז הוא יכול לנוע, אוקיי? הוא נע ביחד עם האדמה. אז יש לו, כמובן שגם הבנייה הקונבנציונלית, הקונסטרוקטור מחשב ומתכנן את המבנה ככה בצורה כזאת, במקום עמודים וקירות, ככה שגם הוא יעמיד לרעידת אדמה. אבל אבל שוב, פה יש איזה יתרון מאוד בולט שהוא יותר קל. המבנה יותר קל, יש לו גמישות, הוא רובו מוחזק על ידי אלמנטים גמישים, כמו פלדה, כמו עץ, ומכך הוא יותר עמיד לרעידות אדמה. יתרון נוסף זה הנחת תשתיות חשמל, מים, גז, כל התשתיות, רשת, הכל מאוד מאוד פשוט לעשות את זה. ברגע שיש שלד ומתחילים לחפות את המבנה מצד אחד, אפשר כבר להתחיל להכניס את כל הדברים שאנחנו רוצים לתוך קירות המבנה. כל דבר ניתן, זה חלול, לא צריך לחצוב, לא צריך לשבור. אחרי שבונים את הבית, פתאום עכשיו צריך לשבור וזה. זה מה שקורה בדרך כלל בבנייה קונבנציונלית. בונים את הבלוקים, בונים את זה, ואז באים עם קונגו, מתחילים טה-טה-טה-טה, מתחילים ככה עם פטישון, להתחיל לשבור את כל ולייצר בעצם את התעלות, כדי ששם נשים את המערכות חשמל וכל שאר המערכות האחרות. פה אין את הדבר הזה. מרגע שהרכיבו, החשמלאי מתחיל כבר להניח את התשתיות ואת הנקודות חשמל והאיש גז והמזגנים, והכל נכנס כבר בפנים. אז זה ממש מקצר את הזמן של העבודה והופך את זה להרבה הרבה הרבה יותר פשוט. ויתרון מאוד מאוד גדול נוסף שיש לבנייה הקלה, זה שניתן לייצר בידוד אקוסטי ברמה מאוד 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 גבוהה עקב היכולת להוסיף חומרי בידוד למחיצות החוץ והפנים. אוקיי? זאת אומרת, יש להתייחס לזה כמו ממש כמו אל הקיר גבס שאנחנו מכירים, שהוא בעצם, יש את הקונסטרוקציה, ואז יש את הלוח החיצוני והלוח הפנימי, נכון? ביניהם, בתוך הדבר הזה, בתוך האוויר הזה, אפשר למקם כל דבר שאנחנו רוצים. אם אנחנו רוצים שהבית יהיה ממש אטום לרעשים, אנחנו נמקם צמר סלעים ברמה גבוהה, ברמת צפיפות גבוהה, ונוכל להחליט גם שכל הקירות הבית יהיו ככה. ואז באמת האקוסטיקה תהיה מאוד מאוד גבוהה, הרבה יותר ממה שניתן להגיע מבנייה קונבנציונלית. בטון, קיר בטון למשל, הוא לא מבודד טוב רעשים. הוא מעביר צלילים, אוקיי? הוא גם מעביר חום וקור. הוא כולו גשר קור, כן? צריך לטפל בו. אז פה יש לנו את היתרון הבולט הזה. ויתרון נוסף שאני רואה, זה אתר בנייה נקי יחסית. מכיוון שהכל, כל הייצור הוא נעשה במפעלים וההרכבה נעשית במגרש, בשונה מהבנייה הקונבנציונלית שפשוט מייצרים את זה, לוקחים את הפלדה ושמים את הבטון והכל מאוד מלוכלך, אוקיי? באתר בנייה מבנייה קלה, האתר הוא מאוד מאוד נקי. אוקיי, אז נתקדם. אבל לא הכל ורוד, יש גם חסרונות. אתם מכירים אותי כבר על כל דבר אני אוהב לתת את היתרון ואת החיסרון וממש לשים הכל על השולחן. אז יש גם חסרונות. בסטנדרט האיכותי של בנייה קלה, כמו שיש, אמרתי לכם, יש כל כך הרבה סוגים, זה קבוצה של שיטות בנייה. אז בסטנדרט הגבוה, האיכותי, עולה יותר מבית קונבנציונלי. העלות של הקמה של בית בבנייה קלה בסטנדרט הגבוה היא יותר יקרה מהבנייה הקונבנציונלית. אוקיי. אז חיסרון נוסף זה הבנקים לא אוהבים לתת משכנתאות לבתים מסוג זה, ולרוב שמאי הבנק מעריך את הבית בחסר. אוקיי? אין מה לעשות, זה בעיה מוכרת, נפוצה, יש כל מיני דרכים יצירתיות להתגבר על זה, אבל זה לא לסרטון. קושי במכירת הבית. קשה יותר למכור בתים בבנייה קלה, מכיוון שבישראל הציבור הרחב מעדיף את הבנייה הקונבנציונלית. יש משהו כאילו בתרבות שלנו, כן? אנחנו שונים מהאירופאים והאמריקאים, שבנייה קלה זה לא משהו חריג. אצלנו זה החריג, יותר הבנייה הקונבנציונלית, זה הדבר הנפוץ. חיסרון נוסף זה תחושה חלולה של הקירות, כן? בהמשך לעניין הזה, יש פה עניין תרבותי. אתם דופקים את היד ככה בקיר, בום בום בום, אתם שומעים את התחושה החלולה הזאת בפנים. זה המצב בבנייה קלה. זה לא באמת יותר חלש, כן? זה בנייה חזקה, עמידה, כמו שאמרתי, אפילו יותר מהבנייה הקונבנציונלית לרעידות אדמה. אבל, יש את העניין הפסיכולוגי הזה, שנותן לנו תחושה כאילו זה פחות חזק. ובגלל זה יותר קשה למכור את זה. יותר קשה למכור את זה, וזה כאילו גם גורם לכך, הקושי של המחירה של הבית גורם לכך שאולי גם המחיר שלו יורד. חיסרון נוסף, מצריך אישור בטיחות כיבוי אש, קצת יותר מסובך עבור חומרי הבית, נדרש יועץ בטיחות. מכיוון שהבנייה, הבית בבנייה קלה נעשה ממגוון אדיר של חומרים, אז אנחנו בעצם נצטרך לבדוק את התקן, אוקיי? את התקינות של כל חומר וחומר לעמידות של אש. כל חומר וחומר. אם שמנו צמר סלעים, אז אנחנו צריכים צמר סלעים שעומד בתקינות הזאת. בתקינה הזאת של עמידות לאש. כל דבר, החיפוי החיצוני, הקונסטרוקציה מפלדה, הכל הכל הכל, כל רכיב ורכיב פה נצטרך את הדבר הזה. בשונה מהבנייה הקונבנציונלית, שהתהליך הוא הרבה יותר קל, מכיוון שרוב הבית הוא בנוי מבטון ומבלוקים, ואלו חומרים שאנחנו יודעים מה זה שלהם, וזה גם מעט חומרים לבדוק. בבנייה קלה יש מגוון אדיר של חומרים. אז זה קצת יותר קשה, אומרים לי את זה הרבה גם היועצי בטיחות, שזה קצת תהליך קצת יותר מורכב, וזה סיפור אחר לגמרי מבנייה בבנייה הקונבנציונלית. חיסרון נוסף זה שישנו בלאי גבוה יותר ודורש יותר תחזוקה. למשל, אני סתם אתן לכם כמה דוגמאות. אם החלטתם לחפות את כל החלק החיצוני של הבית, החלטתם שהקירות החיצוניים של הבית יהיו במראה עץ, זאת אומרת חומר שהוא עץ, אז צריך לקחת בחשבון שצריך כל שנה למרוח עליו לקה, וצריך מדי פעם לחדש את הצבע, ואחרי כמה שנים אולי אפילו להחליף את אותם עריכים של של העץ. אז את אותם לוחות עץ או פסי עץ או פלנקים, מה שזה לא יהיה. זה פשוט, יש פה מגוון מאוד מאוד אדיר של חומרים. אז צריך לקחת את זה בחשבון. אם יש עכשיו תרמיטים בבית, כן? והבית בנוי מעץ, או יש רכיבים מסוימים שבבית בנוי מעץ, אז צריך לקחת את זה בחשבון. שצריך לטפל בהם. זהו, יש כל מיני, יש פה הרבה תחזוקה. הרבה תחזוקה. יותר מבבנייה הקונבנציונלית. כמובן שכל בית דורש תחזוקה מסוימת. אבל בנייה הקלה, ניכר שזה יותר. חיסרון נוסף, מחסור באנשי מקצוע. כמות קטנה יחסית של אנשי מקצוע מומחים בתחום. כמו שאמרתי, בישראל זה פחות נפוץ. בחול זה מאוד נפוץ, אפשר למצוא את זה בכל מקום. איפה שלא תזרקו אבן, תמצאו קבלן שמתעסק, ואפילו קבלן טוב. פה קצת יותר קשה. צריך למצוא את האנשי מקצוע המתאימים. מאוד חשוב שאתם תבחרו איש מקצוע שהוא טוב, ושיודע לעשות את הגמרים כמו שצריך. כי לא כל מי שיודע לרתך, ולא כל מי שיודע לבנות מחסן בבנייה קלה, הוא בהכרח יודע גם לבנות בית בבנייה קלה. זה צריך למצוא אנשי מקצוע שיש להם את הניסיון, את היכולת ואת הידע המקצועי לעשות את זה, ושהם מבינים את המורכבות בין חומרי גמר מסוימים, ואיך בעצם יוצרים גמרים יפים. אוקיי? זה לא רק שזה יהיה בנוי, שזה גם יהיה אסתטי. אז מאוד מאוד חשוב, ומה שנקרא, תעשו את זה בשיתוף פעולה עם האדריכל שלכם. ואני מאמין שיהיה בסדר. זה איזשהו חיסרון שאפשר בקלות לגשר עליו. כי שוב, אני למשל מכיר כמה וכמה חברות שאני מכיר ואני יודע שהן ממש טובות שעושות את זה. אז הכי חשוב זה שתשאלו ותבדקו עם האדריכל שלכם, ולדעתי אתם תהיו בסדר גמור. אוקיי, אז השורה התחתונה, אוקיי, הגענו לשורה התחתונה, מה הדבר הזה שיגרום לי ללכת על בנייה קלה, אוקיי? אז ככה, דבר ראשון, אני רק אתן לכם איזה נקודה קטנה, שכך או כך, אם תבחרו לבנות הבית שלכם בבנייה קלה, לא משנה איזה שיטת בנייה קלה, אתם עדיין תהיו מחויבים על פי חוק ליסודות מבטון, אוקיי? רצפה מבטון, כי אתם צריכים ליישר וזה, כי בעצם על גבי רצפה מיושרת אנחנו בונים את הבנייה הקלה. ועל פי חוק תהיו מחויבים גם בממד, ממ"ד הוא כולו עשוי מבטון. אין ממ"ד מבנייה קלה. ממ"ד הוא בבנייה קונבנציונלית. אז כן, הממ"ד יכול להיות מבנה יביל שבאים ופשוט מניחים אותו. אבל אם אתם כבר יוצקים את הרצפה, אז תעשו גם את הממ"ד כחלק מאותה יציקה. תעשו את זה, כי הממ"ד היביל הוא פחות טוב מבניית ממ"ד בבנייה הקונבנציונלית ביחד עם הרצפה. אז עדיף לצקת את זה ביחד ושזה יהיה מחובר ושזה יהיה טוב ובטיחותי. מה גם שניתן לייצר בידוד טוב ולעמוד בהכרח בתקנים של פיקוד העורף. אז זה דבר שהייתי חשוב לתת עליו דגש, שכך או כך, לא משנה מה, אתם תהיו מחויבים ברצפה ובממד, שהם לא בבנייה קלה. אוקיי, אז באילו מצבים כן הייתי משתמש בבנייה קלה? אז אני אגיד לכם דבר כזה, שאני, מנקודת מבט שלי, של המתכנן, אני הייתי משתמש בבנייה קלה אם היו לי, נגיד, היה לי לחץ של זמן. הייתי חייב עכשיו לבנות וכמה שיותר מהר, אז הייתי הולך על בנייה קלה, כי הקצב עבודה מאוד מאוד גבוה. דבר שני שהגורם לי לבחור בבנייה קלה, גם אם לא היה לי לחץ של זמן, זה המיקום בארץ, אוקיי? באיזה מקום זה נמצא? אם זה נמצא במקום, המגרש נמצא במקום שיש לו עומס חום מאוד מאוד קיצוני, אז הייתי הולך על בנייה קלה, בגלל שאין לה את המסה טרמית, אין לה את היכולת ספיגה הזאת של החום. הבידוד הוא בידוד תרמוס. לא הייתי עושה את זה במקום שהוא נחשב קר, נגיד ברמת הגולן, במקומות כאלו. לא הייתי עושה את זה, יש פשוט שיטות בנייה שיותר מתאימות, זה לא בהכרח יהיה רע, כי שוב, אנחנו יכולים לבודד את כל הבית, אבל דווקא ברמת הגולן, במקומות גבוהים, אנחנו נרצה דווקא שתהיה ספיגה מסוימת של חום, בחזיתות מסוימות. צריך לתכנן את זה כמובן, ולדעת בדיוק איזה חזית פונה לאן, ואלו, איפה נשים את הקירות הבטון שיספגו ואיפה לא, איפה אנחנו דווקא נרצה להימנע, אז זה כבר דורש תכנון. אבל כן, במקום שהוא חם מאוד, למשל, ככה, הנה, אני אגיד לכם, סובב כנרת. אלו מקומות שחם מאוד, אוקיי? מאוד מאוד חם. הקיץ שם הוא, זה לוהט ומחנק ואין אוויר. אז צריך את ה... אנחנו לא נרצה לספוג אלינו אפילו מעט חום, אוקיי? אפילו מעט. אנחנו נרצה כמה שיותר לבודד ואת אפקט הטרמוס הזה, אוקיי? של אין ספיגה, אין ספיגה של חום. אז בסובב כנרת הייתי אומר, וואלה, לשים דגש על העניין הזה, וכן ללכת לכיוון של בנייה קלה, אולי אפילו, גם אם היא עולה מעט יותר, כן? כי בנייה קלה היא לא באמת יותר זולה, אני יודע שיש הרבה אנשים, אנשי מקצוע, שהם מהתחום של בנייה קלה, והם מנסים לקדם את זה כבנייה מתקדמת, כבנייה יותר זולה, זה לא בהכרח יותר זול, יש המון, יש מגוון אדיר של בנייה קלה, ולרוב האנשים שרוצים לבנות את ביתם, הם ילכו על הסטנדרט היותר גבוה, הסטנדרט שהוא שווה ערך באיכותו, ואולי אפילו קצת טיפ-טיפה יותר מהבנייה הקונבנציונלית, ושם המחירים הם אחרים לגמרי. זה לא בנייה ממחולות, או זה גם לא באמת בנייה זולה יותר, היא אפילו תהיה יותר יקרה ברוב המקרים. אולי זו הזדמנות טובה לדבר על העניין הזה של המיתוג, בנייה מתקדמת, בנייה, המון שיטות בנייה, כל אחד דוחף לזה את הצמד המילים, בנייה מתקדמת. בנייה מתקדמת זה סלנג, זה צורת שיווק, אוקיי? מנסים לשווק משהו, קוראים לזה מתקדם. יש המון שיטות בנייה, ונגיד במערכת, נגיד שיטת בנייה ICF, שם קוראים לזה בניית שיטת ICF, בנייה מתקדמת. למה אומרים לזה בנייה מתקדמת? כי זה מבוסס על הבנייה הקונבנציונלית, אך זה מתקדם משם. אז כן, שם אני דווקא עוד יכול להבין למה יגידו בנייה מתקדמת. בבנייה קלה לא הייתי קורא לזה בנייה מתקדמת, כי אחד, בנייה קלה היא מאוד מאוד עתיקה, אולי אפילו עתיקה יותר מהבנייה הקונבנציונלית, כי בנייה עתיקה מאוד, כן? יש בתים... מתקופת התנ״ך אני חושב שהיו בונים בבנייה קלה, לא היה בטון ופלדה ואת כל זה, היו בונים בבנייה קלה. אז זה לא בהכרח בנייה מתקדמת, ואני כמובן מזמין אתכם לעקוב אחריי. תוכלו למצוא עוד מגוון מאמרים שכתבתי, ומזמין אתכם כמובן להסתכל לעיין בפרויקטים שלי, בבתים שתכננתי. אם תתחברו לעיצוב, אני כמובן כאן לרשותכם. זהו זה חברים, אני מזמין אתכם לכתוב בתגובות מה אתם חושבים על הנושא שעסקתי בו היום, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, תנו לייק, זה מאוד יעזור לי. ואם אתם חדשים כאן, אז אני מזמין אתכם להירשם לערוץ ותצטרפו לקהילת העוקבים שמאזינים לי יום יום. נתראה בפרקים הבאים, ביי!